הוא יום גדול מאוד, שכתוב בספרים הקדושים ובזוהר הקדוש, שכפי שאדם מתנהג ביום הזה, כפי השתדלותו בעבודת השם, בתורתו וביראתו, כך יזכה לשפע ולקדושה ולטהרה ולהתעלות רוחנית נשגבה מאוד, ומידות טובות ומעשים טובים. אני אברך אתכם שבזכות החזקת התורה ושמיעת התורה ובזכות קבלת התורה שאנחנו מקבלים כל יום וכל רגע וכל שעה, ודברי התורה נשמעים בתחנת הרדיו הזאת, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם ואת בניכם, משפחותיכם ואת צאצאיכם, ואת כל אשר לכם בכל מילי דמיטב. תזכו לחיים טובים ומאושרים ברוחניות ובגשמיות, תזכו לרוות נחת מכל צאצאיכם, ותתחזקו עוד ותחזקו גם את הרדיו הזה, כי מצווה גדולה לתמוך בו ושיתפרס על פני כל הארץ, שבהרבה מקומות ישמעו דברי תורה ויתחזקו בעבודת השם. כי ככל שנרבה אהבה ואחווה בעם ישראל, ככל שנרבה עוד אנשים שיהיו חיילים נאמנים לקדוש ברוך הוא, איש איש במלאכתו, איש איש בתפקידו, כל אחד לפי מדרגתו, הן רב הן מעט, אנחנו נגרום נחת רוח לקדוש ברוך הוא. בזכות זה הקדוש ברוך הוא ישמור את עמו ישראל, ובפרט את החיילים שלנו, שישובו כולם לבתיהם בשלום ללא נזק וללא תקלה, יציל אותנו ואותכם מכל נזק והפסד, מכל תקלה וחבלה, מכל תאונה, מכל גזרות קשות ורעות. נגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, חזקו ואימצו אחי ורעי, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות ומועדים לשמחה. תודה רבה.
אחד כתוב על יושבי ביתך, אשרי יושבי ביתך עוד עלינו חסר, כלומר אשרי האדם שיושב בבית המדרש ועוסק בתורה. אבל הגמרא דורשת את זה דבר אחר, שיושבי ביתך אשרי המלאכים שיושבים בביתו של הקדוש ברוך הוא, לפני ולפנים בהיכל המלך למעלה, ומשבחים ומפארים את שמו. כמו שאנחנו אומרים כל בוקר בתפילת יוצר אור ובורא חושך, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים, כולם עושים באמה ויראה רצון קוניהם. אשרי יושבי ביתך, אלו המלאכים שנמצאים ורואים את זיו שכינתו יתברך ומשבחים אותו. עוד ירדו חסר, כלומר עוד ועוד כל יום ויום משבחים את הקדוש ברוך. פסוק שאחריו אומר על בני אדם, עלינו, אשרי אדם עוז לו בך, מסילות בדברם. אשרי אדם, עוז זה תורה, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, אין עוז אלא תורה. ועוז זה ביטחון, שהאדם יש לו ביטחון, סימן אם יש לו תורה אז יש לו ביטחון בקדוש ברוך. שואל המדרש, ואיני יודע מי יותר חשוב. תשאל אדם סתם, תגיד לו, מה לדעתך, מי יותר גדול במעלה, המלאך או האדם? לזה נאמר אשרי ולזה נאמר אשרי. אשרי יושבי ביתך עוד עלו חסנע, זה המלאכים. אשרי אדם עוז לו בך, זה האדם. אומר המדרש, אמור לו, האדם יותר חשוב. שאומר הפסוק בתהילים, זה אנחנו אומרים את זה כל יום במנחה, לנצח לגיטית, נקורח מזמור. מה ידידות משכנותיך, מדבר על משכנות השם. אפילו שאשרי יושבי ביתך עוד אינו חסנה, אלה המלאכים שהם אשריהם, אשרי האדם עוז לו בך, האדם יותר גדול מהם. מדוע? מה האדם יותר חשוב מהמלאך? מלאך הוא אש, הוא יכול ברגע אחד לקפוץ את העולם, הוא משרת את הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, הוא יודע מה שהיה, מה שיהיה. מלאך אין לו הגבלות, אין אצלו מוות, אין אצלו צער ואיסורים. אתה אומר שהמלאך יותר חשוב? אתה יודע למה? שאדם עוז לו בך, מסילות בברה. כי למלאך אין יצר הרע, לאדם יש יצר הרע. המלאך זה שהוא עובד את הבורא והוא משבח את הקדוש ברוך הוא, זה לא שבח שהוא משבח, זה לא חשיבות, אין לו מעלה בזה, לו, זה לא הישג, הוא לא יכול להתפאר ולהתגאות בזה. כי בסך הכל הוא עשוי מאש, יש מלאכים עשויים מאש, יש מלאכים מרוח, יש מלאכים במים, עושה מלאכם רוחות, משרתם אש לוהט, אבל הם אין להם יצר רע. אבל אדם שיש לו יצר רע, ויש לו עייפות, ויש לו צרכים של הגוף שלו, ויש לו לחצים וניסיונות, והוא עובד את השם, זה חשוב. למה? מסילות מלבבם. מסילות, שתי דרכים. אדם יוצא מפתח ביתו, יצר הטוב אומר לו, בוא לבית הכנסת, בוא לשיעור תורה. אבל בא יצר רע, אומר לו, דחילק, מה יהיה? יש היום חתונה, או יש איזה מופע, יש איזה בילוי, יש איזה בידור, תורה תלמד אחר כך, יש יום שבת, יש חודש אלול, אתה יודע מה זה, כל חודש אלול, סליחות. עכשיו תלך, תאכל, תשתה, תהנה, והוא קרוע בין שני עולמות, ויש לו צרכים של פרנסה, ודאגות של בית, וכל מיני עניינים של משפחה. יש לו הרבה סיבות כדי לא ללכת להתפלל, הרבה סיבות כדי לא ללמוד תורה. הוא בכל זאת, הוא מתגבר והולך, שלמלאך אין את הדאגות האלה. למלאך יש אבא ואמא, יש לו ילדים רעבים בבית, יש לו איזה קרוב משפחה בבית חולים, מלאך אין לו שום דאגות. אז זה לא שמח, אשרי אשרי בדרך עמדו חסנה, אבל אשרי אדם עוז לא בח, מסילות בגבלה. לפי זה יובן הפסוק בקהלת. תראו קהלת, שלמה המלך היה חכם מכל האדם. איך כתב את ספר קהלת? מה כתב בהתחלה? דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. התחלת הכל אמרת, תדעו כל העולם הזה הבל וריק. ומה אמר אחר כך? פסוק שחרב. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? פשט הפסוק? אל תרוץ אחרי העבודה, ואל תרוץ אחרי הפרנסה, צריך האדם להשתדל להתפרנס, ואסור לו לאדם להיות בטלן, ולשבת ולהגיד מהשמיים ירחמו. צריך לעשות משהו. אבל אל תסמוך על הכישורים שלך, אל תסמוך על הכוח שלך, אל תסמוך על חוכמתך, אפילו החכם בתורה, נאמר עליו אל בינתך, אל תשען. אל יתעלל חכם בחוכמתו. ואל יתהלל עשיר בעושרו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל בידו אותי, כי באלה חפצתי נאום השם. בא שלמה המלך ואומר, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? כלומר, אם ישאלו אותי מי יותר חשוב, מלאך או בן אדם, עכשיו אתה אומר, מה אתה אומר? שהבל הבלים הכל הבל, אז חבל שנבראתי אדם? אולי הקדוש ברוך הוא היה בורא אותי מלאך, היה הרבה יותר טוב? כי למלאך אין יצר הרע, למלאך אין דאגות כאלה? אומר, לא, אתה צריך לשמוח שעשה אותך אדם. מה, תקרא את הפסוק אחרת, מה אתה עושה פסיק? יתרון לאדם. מה זה מה? מה פירושו? זה שאני עשוי חומר, זה שאני בשר ודם, זה שאני אחרי כמה שעות מתעייף, צריך לישון וצריך לאכול, ויש לי צרכים גופניים, שזה נקרא מה? דבר בטל, דבר שהוא הבל, זה יתרון לאדם. למה? כי על ידי זה בכל עמלו שיעמול תחת השמש, שאני גשמי, שזה שאני גשמי, ואני מתגבר על הגשמיות שיש לי, ואני בא ועובד השם, זה חשוב מאוד. יש לנו ראייה, רבותיי, ראייה ברורה מההפטרה שנקרא שבת. שבת ההפטרה על דוד המלך. כתוב שם, והמלך דוד זקן בא בימים, וחסו בבגדים ולא יחם לו. והמלך דוד זקן, מה זה זקן? הגמרא שואלת, אפשר? דוד סך הכל לפני פטירתו, הוא נפטר בהיותו בן 70 שנה. וכתוב, דוד היה בן 30 כשמלך. בסך הכל 40 שנה מלך על ישראל. לימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה. כך אומר הפסוק. בחברון מלך 7 שנים. ובירושלים מלך 33 שנים. אז דוד המלך היה בן 70. אתה קורא לו זקן. ואברהם זקן, זקן. אברהם זקן, בן 140 היה. כשאנחנו נקרא בפרשה השבת, ואברהם זקן בא בימים והשם ברך את אברהם בכל, בן כמה היה? בן 140, בעקדה הוא היה בן 137, חיכה 3 שנים, נולדה רבקה, הוא שולח את אלעזר להביא את רבקה. אז זה עוד מסתבר, אדם בן 140 אתה קורא לו זקן, אבל דוד בן 70 זקן, אלא זקן זה שקנה חוכמה. מה היה דוד? רוצה נחזור קצת אחורה. ידוע שדוד המלך, כתוב בגמרא, לא היה לו חיים משלו. האדם הראשון, אחרי שישב בגן עדן, אחרי שנברא, הקדוש ברוך הוא נתן לו נשמה והביא לו את חווה, הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל העולם כולו, מה עתיד להיות. דור דור ודורשיו, דור דור וחזניו, דור דור ומנהיגיו, ומלמדי תינוקות, אנשים, נהגים, סופרמרקטים, מההתחלה עד הסוף, הכל. ואז ראה את דוד המלך שביום שנולד הוא מת. מה זה ראה אותו ביום שנולד? נזכיר, הוא לא היה, הרבה נפלים יש, נפל הכוונה. ואז נתן לו 70 שנה ממנו. מה היה נפל? טוב, למה 70 שנה גם? כי אדם הראשון חי 930 שנה, זה מפורש בתורה. היה צריך להיות 1,000. למה היה צריך להיות 1,000? אולי 1,100? אולי 2,000? מה זה 1,000? אלא, אדם הראשון כשנברא, לא היה מוות בעולם. בפירוש, לא היה מוות. הוא ישב בגן עדן. כי כתוב בפירוש, ויניחהו בגן עדן, לעובדה הוא שומרה. והזהיר אותו הקדוש ברוך הוא, מעץ הדעת לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ויש כאן שאלה, הוא אכל והוא לא מת. כל ילד שואל את זה שקורא את הפרשה, מה קרה? הוא אכל והוא לא מת. לא, אין הכוונת, מה זה ביום אכולך? יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים. זאת אומרת, אם לא תאכל מעץ הדעת, אתה תחיה לנצח. תאכל מעץ הדעת, ימות בן 1,000. ואיפה היינו שיומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים? בתהילים. כ-1,000 שנים בעיניך, כיום אתמול כעבור, והשמורה בלילה. אז האדם הראשון, איך שאכל מעץ הדעת, נגזר עליו, נקצבו ימיו. לפני כן לא היו קצובים. חיים אין קץ. אכל מעץ הדעת, צריך למות בהיותו בן 1,000. ואז האדם הראשון רואה שדוד המלך נולד ומת, אז הוא מצטער עליו, הוא נותן לו 70 שנה מחייו. זאת אומרת, זה נשמתו של אדם הראשון, זה לא סתם נותן לו 70 שנה מחייו. עכשיו יעמוד אדם יגיד, אני נותן מהחיים שלי, לא יודע למי, מאה פעם, לא נעזור כלום. זה אותה נשמה. הוא אמר, אתה יודע מה ריבון העולמים? תאסוף אותי בין 930, ואת ה-70 האלה ישלים אותם דוד. והקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, אני מקבל. ואז דוד המלך, אין לו חיים משלו. למה אין לו חיים משלו? יש כל אלה שנהרגים, לא עלינו, בחצי ימיהם. הרמב"ן, רבי משה בר נחמני, כותב, שמורה בספר הזוהר, שיש נשמות מעלמא דנוקבה, יש נשמות מעלמא דזכורה. כלומר, יש נשמות שנקראים מעולם הנקבות, לא נקבות וזכרים כמו שיש. ונשים מאריכות ימים, וגברים יש לא כל כך מאריכים, אלא נשמה, סוג נשמה. ושם אין נקבה וזכר, שם יש משפיע ומושפע. המשפיע נקרא זכר, המקבל נקרא נקבה. זה לשון מושאל. אז נשמה שבאה מעולם הנקבה, אין לה חיים, לא חיים קצרים, או אין חיים משלה, אין לה פרנסה, יכול להיות שאין לו בנים, יכול להיות שאין לו בן זוג, בת זוג. וצריך האדם להתפלל שייתן לו הקדוש ברוך הוא בנים שיש להם נשמות מהעולם הזכר. ויש לנו כמה דוגמאות כאלה בתורה. נשמות נקבות היו. יצחק אבינו, נשמה נקבה. איפה ראיה? פורש בתורה. למועד הזה כעת היה ולשרה בן. לא כתוב ולכם בן ולאברהם בן או לאברהם ושרה, ולשרה בן. זאת אומרת, זה בן ששייך לשרה, זה מעולם הנקבה. ואז יצחק אבינו נולד, אין לו חיים משלו, אין לו גם בת זוג, לא נולדה בת זוגו. בן 37 לוקח אותו לעקדה, מה שקראנו בשבוע שעבר, תעוקד אותו. פרחה נשמתו, אומרת הגמרא באותה שעה. התפלל אברהם אבינו והוריד לו נשמה משלו, אברהם אבינו, מעולם הזכר. איך שירדה הנשמה של יצחק, נולדה רבקה. אחרי העקדה, מה קראנו בשבת שעברה? ויהי אחר הדברים האלה, ויוגד לאברהם למור, הנה ילדה מלכה גם היא בני בנחור אחיך. ואת כסד ואת חזור, פלדש, יודלף, אדולף, איכמן, לא מיעוד שם נולד. בסוף, ובתואל ילד את רבקה. כל השמות האלה באו בשביל להגיד לי בסוף שנולדה רבקה. ובתואל ילד רבקה. למה? בת זוגו של יצחק אבינו. מתי היא נולדה? בעקדה. לפני זה היא לא נולדה, לא היה לו בזוג, והיה לו גם חיים. תראו איך כתוב בפרשה, ויהיו חיי שרה, ויהיו, ויהיו, וו יוד ה, יוד וו וו, יוד, יוד וו. יש פעמיים יוד, פעמיים וו ואחד ה, חמש אותיות יש שם. פעמיים יוד 20, פעמיים וו 12 זה 32, ועוד ה 1, 37. ויהיו חיי שרה, כלומר שרה אמנו נתנה מנשמתה ליצחק, כמניין ויהיו. 37 שנים יצחק אבינו חי, נשמה של נקבה. אחרי ה-37 באה לו הנשמה שאביו הביא לו בעקדה מלמעלה, ואז נולדת רבקה, אז יש לו בת זוג, הוא הופך להיות כמו איש, נולדת לו בת זוג, זה יצחק. השני היה חבקוק הנביא. חבקוק קראנו בהפטרה שעברה, ויבוא אלישע אל שונם בשם אישה גדולה לחזק בו לאכול לחם, ובנתה לו על יד קיר קטנה ושמה לו שמה שולחן וכיסא מיטה ונורה, ובואו שמה יסור שמה לאכול לחם. ואז חבקוק בא, השונמית באה ושואל מה חרת אלן את החרדה הזאת, אמר לו אין לבן. מה הוא ענה לה? למועד הזה את חובקת בן. תראו איך המשפטים, המילים קובעות בתפילה. הוא אמר לה את חובקת בן, אלישע הנביא אומר לה את חובקת בן. אם היה אומר אתם חובקים בן, כבר היה אחרת, אבל שאמר את חובקת בן, נולד לבן מסתרה דנוקבה, זה לשון נקבה, אין לו חיים משלו. מה כתוב מיד אחרי זה? שיותו בן שנה, לוקחים אותו נערים לאבא שלו לשדה, ויאמר אל אביו ראשי ראשי, ויאמר אל הנער סער אל אמו, ויסער אל אמו, ומת הילד, בן שנה מת. ואז הולכים, היא הולכת רצה לאלישע, מספרת לו, אלישע בהתחלה שולח את גחזי, גחזי קלקל, ואז בא אלישע, ויזורר הנער, הנער מת, שכב עליו, שם פיו אל פיו, ראשו על ראשו, עיניו על עיניו, ידיו על ידיו, ויזורר הנער עד 7 פעמים, ואז חיבק אותו והתפלל עליו, הוריד לו נשמה של זכר, קראו לו חבקוק. לפני כן היה חיבוק אחד, את חובקת בן, עכשיו חיבק אותו פעם נוספת אלישע הנביא, הוריד לו נשמה של זכר, נהיה חי. אותו דבר דוד המלך. דוד המלך היה נשמה מעולם הנקבה, לא היה לו חיים משלו, איך שהוא נולד הוא צריך למות. אדם הראשון רואה כך, אומר תן לו 70 שנה משלי, הוא לוקח 70 שנה משלו. אבל מה שבחו של דוד רבותיי? הזוהר הקדוש אומר שם דבר נורא, נורא. אם הזוהר לא היה אומר, היה קשה לו להגיד את זה, לחשוב על זה. אומר הזוהר, תדע שכשאדם הראשון חטא, היה לו נשמות גבוהות מאוד שהיו אצלו, והם פרחו ממנו לפני החטא, כדי שלא יתלכלכו בחטא. בשעת החטא, לפני זה, שנייה לפני כן הם פרחו. וזה נקרא זיהרה עילה לאדם, האור העליון של אדם הראשון, נשמות מעולם האצילות. ומי זכה לנשמות האלה? מביא שם הסדר. הנפש באה לנדב ואביהו, בניו של אהרון הכהן, וכשהם מתו, כתוב, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. מה זה לנפש אדם? בגמרא יש מחלוקת מי אלה היו נפש אדם. שמי שאומר זה יוסף, שמי שאומר זה היה אלה שנשאו את ארונו של יוסף, אז נטמאו, שנוגע באמת הוא נטמא. שמי שאומר לא, אלה שטיפלו בנדב ואביהו, מישאל ואל צפן, שקרא להם משה לקחת אותה ויסעום בקוטונותם, כמו שכתוב שם בפרשת שמיני. ואז הם נטמאו. למה זה נפש אדם? אומר הרי נפש אדם הראשון, הם זכו לנפש אדם הראשון. ופנחס בן אלעזר, כזה הרג את זמרי בן סלור וכוזבי בצור, זכה ולקח את נפש נדב ואביהו באותה שעה. השני, רוח, המדרגה יותר גבוהה של אדם הראשון, שלא הייתה בשעת החטא, זכה לחנוך, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. נעשה מלאך, ממתת, צר הפנים, זה לקח את הרוח. אחר כך בא יוסף הצדיק, הוא לקח את הרוח של חנוך. בזמן שיצא מבית הסוהר ועמד לפני פרעה, אחריו בא משה רבנו וזכה לחיית האצילות. האחרון מכולם זה משיח צדקנו, הוא יזכה ליחידת האצילות, כך כתוב. ואיפה ראינו? בפסוק כתוב, ונח עליו רוח אלוקים, רוח חוכמה ובינה, רוח דעת ויראת השם. רוח אלוקים אחד, רוח חוכמה שתיים, ובינה שלוש, דעת ארבע, ויראת השם חמש. זה יחידה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. משיח צדקנו יזכה לזה, זה נשמה שעוד שום אדם בעולם לא זכה אליה, ואפילו לא משה רבנו. וכך כתוב, ירום אבי, ירום וניסה וגבר מאוד, קראנו לכם את המאמר בגמרא, ירום מאברהם וניסה מאדם הראשון וגבר ממשה. יהיה גבוה יותר מכולם. הנשמה של משיח צדקנו שעתיד לבוא גבוה יותר מכולם, יהיה גדול ועצום, מי יכול לעמוד מולו? ואז יהיה העולם מתוקן. דוד המלך מה היה איתו? נחזור למלך דוד זקן. אומר הזוהר הקדוש שהיו כמה סוגי נשמות באדם הראשון בשעה שהוא חטא. יש סוג נשמות שאמרנו שהם פרחו, זה הנשמות האלה שהזכרנו של הצדיקים. יש סוג נשמות שנשארו אצלו אבל לא התקלקלו, קצת נשארו אצלו, נתן אותם אחר כך לקין והבל בניו. רוב העולם זה ממנו, וכל הצדיקים שיש בעולם זה הם. אבל יש סוג אחר של נשמות שנפלו, שהוא אכל מעץ הדעת, התקלקלו כל כך והתלכלכו בחטא, שנפלו לעמקי החיצונים, לעמקי הקליפות, לממתת שערי תומעה, נשמות ירדו לשם, ועד היום הם נמצאים שם. כל יום, כל שעה, כל שנה מתבררים, כל פעם עולים קצת ועולים קצת ועולים קצת. עכשיו נשמות כאלה שהיו הרבה שנים בעמקי הקליפות, שהם באים לעולם בפעם הראשונה באופן טבעי, אפשר לקרוא לזה טבעי במרכאות, הם עושים עבירות כי הם היו בתוך עמקי הקליפות, אז הם לא כל כך אשמים שהם עושים חטאים, כי הם התרגלו שם, היו הרבה שנים בביב, שם במקום הכי, הכי גרוע. אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך עליו השלום, דוד המלך עליו השלום, תשמעו רבותיי, הוא בא משם. הנשמה שלו הייתה בקליפות, לא היה לו חיים משלו. באופן טבעי דוד היה צריך להיות חלילה וחס רוצח, גנב, דברים הכי חמורים. אבל דוד המלך היה קדוש, היה חסיד, היה קם כל לילה בחצות לילה, ודוד עושה משפט וצדקה בארץ. רמה אומרת, אם משפט לא צדקה ואם צדקה לא משפט, אלא היו באים לפניו שניים לבית משפט, לדין, הוא היה שומע מי חייב מי זכאי, רואה שהעני חייב והעשיר זכאי, אז העני כעת צריך לשלם לעשיר, היה אומר העני אתה חייב. עכשיו העני אומר אין לי, הוא היה מוציא מכיסו ומשלם במקום העני. עושה משפט וצדקה, קודם עושה את המשפט, אחר כך עושה את הצדקה. דוד היה חסיד, היה אומר שכל מלכי הארץ היו קמים בשלוש שעות, ישנים להם עד אמצע עד הצהריים קמים, ואני כחצות לילה אקום להודות לך. כל המלכים יושבים בארמונות שלהם, מי יכול להיכנס לארמון של המלך? ודוד המלך יושב בבית המדרש, באות נשים, רוצות את מי? את דוד המלך. הוא יוצא, מדבר איתם, ומלכלך את ידיו ואת תרנגולות ומשפיר בשליה לטהר אישה, פה להתיר את הבשר הזה. מלך, מלך, כן, עם הידיים, ככה חסיד היה. זכה דוד המלך יותר מכל הצדיקים שהוא רגל רביעית של כיסא הכבוד. אברהם אבינו רגל ראשונה, יצחק רגל שנייה, יעקב רגל שלישית. אחרי זה היה משה, אהרון, חור בנה של מרים, היה 70 זקנים, בצלאל בן אורי. מי לא היה שם צדיקים? אחרי זה משך כל הדורות היה את יפתח, יהושע בן נון, היה לנו את אהוד בן גרה, עתניאל בן כנז, שמואל הרמתי, שמואל הנביא, עלי הכהן. לא, ופה אומר לא, לא, עד שבא דוד בוחר בו שהוא יהיה רגל רביעית של כיסא הכבוד. סעודה רביעית מוצאי שבת עושים לכבוד דוד המלך. למה? למה שהאיש הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים, באופן טבעי היה צריך להיות חלילה בצד הרוב, הוא הפך להיות כזה קדוש וחסיד, מגיע לו. הוא אדם, יש לו כוחות. אדם לא יכול להגיד, אני גדלתי בסביבה כזאת, נולדתי ברקע כזה. אין, זה תירוצים. לכל אחד הקדוש ברוך הוא נותן כוח. לכן כתוב בפסוק, והוא אדמוני הם יפה עיניים, שואל הזור, מהמתי התורה משבחת אדם, יפה עיניים, אדמוני, מה זה אדמוני? אומר אלא שהוא אמר לו לשמואל הנביא, תדע שדוד המלך אדמוני, הכוונה הוא נולד מהקליפות, בא הנשמה שלו ממקום גרוע, היה צריך להיות איש רע חלילה, אבל לא, יפה עיניים, זה הפך מהטבעים שלו. אתם יודעים רבנו בהי מה כותב? רבנו בהי כותב שהיה מעשה פעם אחת באיזה חכם אחד גדול שהיה מלמד תורה לתלמידים, והחכם הזה יושבים התלמידים אצלו כל יום מבוקר עד ערב ועוסקים בתורה. בימי החול, בשבתות, במועדים, יושבים ועוסקים בתורה. יום אחד רואה הרב שהתלמידים מתלחשים, שאל אותם מה העניין בסוף הפרק, שאל אותם מה קורה, מה אתם מדברים עכשיו, מה יש לכם? אמרו לו, רבי, היום זה ערב ראש חודש. נו, אז מה? היה הרבה ערב ראש חודש בחודשים שעברו, מה קרה היום? אמרו לו, לא שמענו שהגיע לעיר איזה פילוסוף גוי אחד, חכם גדול, מדען גדול, איש ידען, בקי בהרבה חוכמות, ומה? נו, אומר להם, נו, אז מה? אבל שמענו עליו שהוא בקי בחוכמת הפרצוף, הוא רואה אדם, מסתכל לו על הפנים, שנייה, שתיים, שלוש, לא יותר, אומר לבן אדם כל מה שעבר עליו, את כל המעשים שלו, את המחשבות שלו, את התאוות שלו, מה יקרה איתו, הכל. וזה מעניין אותנו מאוד לראות דבר כזה, ללמוד מזה חוכמה, אולי אנחנו נלמד את הסוד המקצועי שלו. אמר הרב, נו, ומה אתם רוצים, מה אתם חושבים? אמרו, אנחנו רוצים שתרשה לנו מחר ראש חודש, נלך קצת אליו באיזה שעה, שעתיים, ברשותך הרב, אם אתה מסכים. עכשיו הרב אמר להם, בסדר, אני מוכן שתלכו, אולי תלמדו מזה איזה חוכמה, איזה דבר מוסר, מוסר הסקל. טוב, התלמידים למחרת הולכים, ואז כל אחד נכנס אצלו ויושבים יחד, וכל אחד הוא אמר מה שהוא, יצא אמת, מדויק. ואחד הוא אמר, אתה אוהב לשתות קפה שחור, הוא אמר קפה הפוך, לזה אמרת ככה, לזה אמרת כזה, כל אחד אמר לו מה הוא, מה טבעיו, מה תכונותיו, מה היה איתו, מה העבר, ההווה, העתיד. טוב, היה שם ביניהם תלמיד אחד, שהתלמיד הזה היה צייר מומחה. יודע, מסתכל על בן אדם, יודע להעתיק אותו בדיוק את תווי הפנים שלו, ממש קולע אל השערה ולא יחתיק. הוא לקח, הוא שאל את הרב, אם הרב מרשה לו, הוא יצייר את הרב. אמר לו, בסדר. הוא ישב בבית, הוא מכיר כבר טוב את הרב, ישב, צייר בלילה את הרב, על תמונה אורגינלית, בגודל טבעי. עשה את הרב בגודל טבעי, טבעים, צבעים, הכל כמו שצריך, לקח את הדף איתו, קיפל את זה בכיס, אחרי שהמדען הזה אמר לכל אחד מה הוא, הוציא את התמונה מכיסו, אמר לו, עכשיו תגיד לי, מה האיש הזה? הוא הסתכל, 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 אמר, האיש הזה צריך להיות רשע גדול שאין כמוהו בכל העולם. שיקור, זה שותה כל יום, זה חצי ארגז ערק, הוא מחסל. אחר כך, גנבות, הוא בלי סוף. הוא יכול לגנוב את כל העולם כולו ולמכור. נוכל במדרגה בינלאומית. ואם היה באולימפיאדה, הוא היה מקבל מדליה של זהב, מה זה ארד? זהב, לא יודע מה שיש שם. אמר להם, לא עלינו נשים, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אחר כך צריפות, נבלות, בקיצור, פושע בכל סעיפי הפשע בעולם, בקי. אלה צחקו, התגלגלו, מצחוק, זה שיק משוגע, זה הבן אדם. הם מכירים את הרב שלהם, ולא שהם רואים את הרב רק שעה או שעתיים ביום, ולא יודעים מה הוא עושה אחר כך בלילה, הם לנים איתו, אוכלים איתו מאותו צלחת, מדברים איתו דברי תורה, ישנים איתו, לומדים איתו, מכירים את היראת שמיים שלו, יודעים בדיוק מה הוא יודע, מה הוא חושב, מה הכל. לא נדבר על זה שטויות. טוב, למחרת חזרו לבית המדרש, שבו ללמוד, לא דיברו כלום. עובר שעה, שעתיים, נהיה צהריים, סיימו איזה עוד פרק לימוד, בואו נלמוד את הפרק הבא. רב שומע אותם מתלחשים, אחד אומר לשני, ראית? הוא אמר, לא אמר ככה, משוגע, שזה אומר, הוא טיפש, הוא פסיכי, הוא כזה, טוב. ולהם הרב, נו, מה היה? מה היה אתמול? הם שותקים. מה היה? אמרו, לא, הוא לא יודע כלום. מה הוא אמר לכם? למה הוא לא יודע? הוא לא אמר לכם דברים מדויקים? אוקיי, הוא אמר קצת, הוא קשקש, היה דברים שהוא ידע, אבל הוא בכלל לא, סתם הוא מתחזה. אמר להם, למה אתם אומרים הוא מתחזה? הרב יודע כבר מה התרחש פה, אבל הוא רוצה לשמוע. לוחץ אותם, לא נעים להם, מה יגידו לרב שככה? הוא אמר, אפילו להגיד דברים כאלה זה אסור. איך יגידו דבר כזה? אנחנו יודעים שהרב שלהם קודש קודשים. סוף דבר, אמר להם הרב, אני גוזר עליכם, תגידו, יש בזה אולי לימוד מוסר, אנחנו נלמד מזה איזה משהו, תוארת, לא סתם סיפורים באלמה. אז אמרו הרב, מה יגיד, אבל אי אפשר להוציא מהפר, אמר, לא, תגיד, הוא אמר, כך וכך, זה הרב כזה וכזה וכזה וכזה. אמר להם, זה נכון. מה זה נכון? אמר להם, תשמעו, אני נולדתי כזה, אני בטבעי אוהב את הדברים האלה, אני נוטה לזה. אם לא היה לי תורה, אני הייתי גנב, הייתי כזה, והייתי כזה, וכזה, וכזה, את כל הדברים הוא אמר. אומר אבל אני מתגבר על התוואים שלי. תדעו, יש אדם שהוא נולד להיות גנב, הוא לא יכול בלי לגנוב. יש בן אדם שהוא לא בכלל לא אוהב, לא אוהב גניבה, וזה לא קשור לשום דבר, זה באישיות של הבן אדם, הוא נולד כזה. יש בן אדם שהוא נולד רוצח. הגמרא לא אומרת מן דבמאדים יבא גבר שפיך דמה. אדם יש שבע מזלות, שבע כוכבי לכת, 12 מזלות זה שבע כוכבי לכת. שבתאי, צדק, מאדים, חמן, נוגה, כוכב לבנה, כל שעה יש מזל אחר. מי שנולד במזל מאדים הוא יהיה רוצח, שופך דמים. אצלו זה כלום, לשפוך דם זה כמו שאתה שותה מים. מה עושים אחד כזה? אומרת הגמרא, תלמד אותו להיות מועד, להיות שוחט, הוא ירגע. אז יש דברים, תתה את היצרים שלו לדברים חיוביים. זה מה שיש לנו בחינוך. בחינוך התורה מלמד את האדם, אתה רואה איזה ילד תוסס, ילד פרחח, ילד משתולל, יש סיבה שהמורה משעמם אותו, מישהו משעמם אותו, לא יודעים לתת לו את התשומת לב הנכונה. תיקח את כל ילד, זה עולם אחר. יש לך שישה ילדים בבית, יש לך שישה כדורי הארץ, זה השבועי מלחמת עולם. אתה צריך לדעת כל אחד מה הנטיות שלו, מה הוא אוהב. אחד אוהב לאכול כזה, אחד אוהב לאכול כזה. אמר לי אחד שביום שבת הוא עושה בירושלים חמין, יש שלושה מיני חמין ועוד ארוחה חלבית גם. ככה זה, כל ילד שלו, לא, לא, אחרת יהיה לו שם מלחמת עולם בבית. אז מה לעשות? אחד אוהב כזה, אחד אוהב כזה, אחד אוהב כזה. אני מכיר שני תאומים, שישכן יש לו שני תאומים. אחד אוהב את הבקבוק בגיל חצי שנה. אחד לא יאכל אם זה לא יהיה חם רותח שורף את הפה, השני לא יאכל אם זה לא יהיה קר לגמרי. תאומים, ככה זה, כל אחד יצור אחר. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין דעותיהם שווים. כל אדם יש לו נטיות אחרות, אבל צריך לדעת, האיש החכם, לדעת להטות את הנטיות של כל אדם להפיק חיובי. יש ילד שהוא נולד גאון, יש ילד שהוא לא נולד גאון. יש ילד שהוא נולד להיות איש מחשבים, השני הוא נולד להיות רופא, השלישי משפטן, כל אחד משהו אחר, אחד חכם בתורה, אחד אל השמיים, עם ותן, מטבעו כזה. עכשיו אתה יכול לדון את כולם אותו דבר? בוודאי שלא. כל אחד לפי הטבע שלו, ככה דנים אותו למעלה בשמיים, לפי ההשתדלות, לפון צערה, גרם. יש אחד פיקח שהוא מבין 10 דפים בשעה. השני... הלוואי 10 שעות רבע דף. אז אתה תגיד שזה שלמד 10 שעות רבע דף אין לו שכר? לא, אותו שכר. הקדוש ברוך הוא סופר לפי שעות, כמה שעות אדם משקיע, לא לפי התוצאה שאדם מפיק. זה לא, כי לזה חנן אותו דעת ולשני לא. לזה חנן אותו לא עלינו יצר הרע הגדול, והשני אין לו יצר הרע. אז זה לא חוכמה שהוא לא מתאבה לרע, כל אחד לפי הנטייה שלו. אז הוא אמר להם הרב, תדעו שהוא בטבעו כשהוא נולד הוא רוצה לעשות את העבודות האלה, ולכן זה רשום בתווי הפנים. אבל אתם בנהול לא יודע, הוא לא מבין, הוא רואה, הוא גולם, הוא כמו ברזל, כמו מחשב. הוא אומר לך זה ככה, הוא לא יודע יותר מזה. אבל אתם שאתם רואים אותי אחרת, התורה משנה אותי. כאן רואים מה התורה עושה לאדם, זה כוחו של האדם יותר מהמלאך. כי למלאך אין יצר הרע, המלאך הוא רובוט, מקבל פקודות מלמעלה, הוא עושה מה שאומרים לו. אבל האדם, דמוקרטיה, אומרים שדמוקרטיה יש בבריאת העולם, לכל אדם הוא שופט של עצמו, זה דמוקרטיה מספר אחד. יש לו יצר טוב מצד ימין, יצר רע מצד שמאל, וכל רגע הכוחות הם שקולים. כשאדם גדל היצרים גודלים איתו, וזה מה שכתוב. רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה, ובעל הבית דוחק והפועלים עצלים והשכר מרובה. פירוש הדבר כך, היום קצר, הכוונה חיי האדם עלי אדמות הם קצרים מאוד, וצריך לנצל את הזמן לעשות מצוות ומעשים טובים. כמר אלמדן, חטוף ואכול, חטוף ובריך. כלומר, אתה פה תחטוף עוד מצווה, פה עוד קדיש, פה עוד איזה פרק תהילים, פה עוד איזה דבר תורה, פה עוד איזה צדקה, מטבע אחד לצדקה. מה שאתה יכול לעשות עוד רגע, עוד איזה מצווה, כי אתה לא יודע. מדוע? כתוב בגמרא, שלעולם אדם יראה עצמו, מחצה עוונות, מחצה זכויות. העולם כולו, כל רגע נשקל במשקל למעלה. כל רגע אתה צריך לראות כאילו העולם חצי עוונות, חצי זכויות. עשית מצווה, הכרעת את כף, כף העולם כולו לכף זכות. חס ושלום, מישהו עשה עבירה באיזה מקום, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה. אפשר ברגע אחד להפוך את העולם מטוב למוטב וכן הלאה. עכשיו תאר לך, אדם יושב לומד, באמצע הלימוד הוא מפסיק, הוא מדבר דברים בטלים, כתוב מתחייב בנפשו. למה מתחייב בנפשו? מה הוא עשה בסך הכל? הוא הפסיק רגע אחת, אז הוא מדבר על זה שתי מילים. מה אתה ככה לחץ אותם? ולא תראה. תאר לך שכעת, לא עלינו, יש איזה אדם בבית חולים בטיפול נמרץ, שמטפלים בו בדיוק בשנייה הזאת, ואתה יושב ולומד. והוא שוקלים אותו בשמיים חצי עוונות, חצי זכויות. מחכים לאיזה זכות אחת. והרי כל ישראל ערבים זה לזה. ואם אתה תפסיד עוד פסוק אחד בשנייה הזאת, אתה מכריע את העולם כולו לכף זכות, ואז הוא ניצל, ניצל את הנפש. ואם חס וחלילה בא יצר הרע ופיתה את האדם, הוא הפסיק ללמוד תורה לרגע אחד ודיבר דברים בטלים, הוא מת. ואז מחפשים את האשם שם, היה הפסקת חשמל, הגנרטור לא פעל, זה של החמצן היה ריק, המחל, ועדת חקירה. איזה ועדת חקירה? זה הכל כאן, אם יש תורה, אם יש תורה, אז יש הכל, מרבה תורה, מרבה חיים, המפתח הוא בידינו. זה לא דברים שהומצאו, זה מבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא עשה תנאי במעשה בראשית. ישראל עוסקים בתורה, אז יש עולם. לא עוסקים בתורה חס ושלום, העולם לא מתקיים. זה תלוי בזה. אומר רבי טרפון, היום קצר והמלאכה מרובה. אבל מה? הפועלים עצלים. יש המון אנשים שלא מתפללים, לא יודעים להגיד קריאת שמע, לא יודעים לברך ברכת המזון, לא יודעים להגיד שום דבר. מה קורה? אז אתה צריך כעת לעשות עבודה חזקה, קשה, להתאמץ יותר כדי להשלים את החסר. מדין ערבות, כל ישראל ערבים זה לזה. תראו מה אנחנו אומרים בלשם יחוד בתחילת תפילה. הנה אנחנו באים להתפלל תפילת ערבית, שם כל ישראל, בשם כל ישראל. בא ללמוד תורה, אומר בשם יחוד ושבחו שכינתה, חילו חימו, חימו עוד חילו, יחדה בשם כל ישראל. למה בשם כל ישראל? אתה עושה אחדות בעם ישראל. נושא כאילו כשאני עושה איזה דבר, זה לא אני האיש הפרטי עושה. זה כל הגוף הזה ששמו עם ישראל עושים את הפעולה הזאת. ואז מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. אדם אומר קדיש, נכון שיש לו איזה נפטר שהוא אומר בשבילו, יכוון בשביל כל המתים. אדם נותן צדקה, יכוון בשביל כל המתים, כל החולים שלהם רפואה שלמה, ובכללם גם את החולה הזה. זה לא מוריד כלום מהזכות של אותו חולה, אבל בינתיים זה מוסיף לכולם. וכך אדם מתפלל רפאנו, לא התכוון על עצמו רפאנו השם ונרפא, התכוון על כל אותם חולים שנמצאים איפה שהם נמצאים, שהם סובלים מכל מיני איסורים וכל מיני חולים, ומבקש עבורם. זה אומר והשכר מרובה. למה? כשאין הרבה שעושים מצווה ואתה כן עושה, אתה נוטל שכר כנגד כולם הפועלים עצלים, והשכר מרובה. כי יש הרבה אנשים שנעדרים מהמצווה הזאת, השכר מרובה. דור שכתוב בתורה על משה רבנו, אתם מספרים לנו על איזה צדיק למשל, אתם מספרים לנו, אתה יודע, הצדיק הזה והזה פעם אחת הלך ברחוב ואמר כך וכך וכך נהיה, והצדיק ראו עשה איזה נס ועשה איזה מופת. מה זה נותן לי שאני שומע שאיזה צדיק, אם בדורנו ואם בדור שעבר, עשה איזה נס? צדיק לא יכול לעשות נס אם הוא עצמו לא טרח והתייגע ועבד את השם בכל כוחו מעודו, ואחרי זה הוא הגיע למדרגה הזאת. אתה צריך לספר לי איך הצדיק למד, איך הצדיק התפלל, איך הוא אכל, כמה הוא ישן, כמה הוא לא השיב את העולם הזה, כמה היה אצלו העיקר זה הרוחניות. זה הכוח האמיתי. תראו, כתוב בתורה, מי שקורא את התורה, שניים יכולים לקרוא אותו פסוק, כל אחד יבין אותו בצורה אחרת. תראו מאיזה מבט אתה מסתכל על הפסוק. ויהי משה בהר עם השם 40 יום ו-40 לילה. התורה אומרת, לחם לא אכל ומים לא שתה. בוא אדם ויקרא, זה משה רבנו, זה מלאך. מלאך? אדם יכול לשבת בהר 40 ו-40 לילה, לא לאכול ולא לשתות, וגם לא ישן. עסק בתורה 40 יום ו-40 לילה, זה מדרגת מלאך. אז מי שקורא את זה אומר, אתה יודע מה? מה רוצה מני? אני עם 40 דקות לא שותה איזה כוס או לא מעשן סיגריה, אני לא יכול להתקייף. תעזוב אותי, זה 40 יום, 40 לילה. אבל הרב חידה כותב לא ככה, תדע. אומר, מה התורה באה להגיד לי? תקרא את זה בצורה אחרת, תסתכל על זה במבט אחר. אומר דוגמה, אני אתן לך דוגמה. תאר לך שאומרים לבן אדם, עכשיו, אתה יודע, מה אתה עושה מחר? אומר לך לעבודה, ומה עוד אתה עושה? צריך ללכת גם לבנק, צריך ללכת פה, לעשות כמה סידורים. אתה יודע מה, מחר אולי אתה מוותר, למה? מחר יבוא איזה ראש ישיבה, או איזה רב של איזה עיר, אליך הביתה, ילמד איתך כל היום. מה? למה לא אמרת לי מאתמול, משלשום, הייתי מכין לו, הייתי קונה, שטיח אדום, הייתי עושה ככה, מקשה את הבית. אומר, לא משנה, הוא לא מחפש פישוטים. הוא יבוא ללמוד איתך, יגיד, רוצה לאכול, תבוא לשולחן, אני באתי ללמוד, לא באתי לאכול. אז אתה, הוא יושב, לומד איתך, אתה תרצה לשתות? אתה תרצה לעשן אחרי חצי שעה? לא, הוא לומד איתי. תאר לך שיבוא איזה גאון עצום, נגיד יבוא הרב עובדיה יוסף, איזה מישהו יגיד לו, אני רוצה לומד איתך. והוא ילמד כל הזמן, אתה תרצה לאכול? יום שלם, אתה תשב בלי אוכל, אתה לא תרגיש שלא לא אכלת. יבוא, נגיד, רבי שמעון בר יוחאי, מעולם האמת לאיזה מישהו, ויבוא ילמד איתו. רבי שמעון. אז בטח, אנחנו נפחד, אפילו יומיים אני יכול לשבת בלי לאכול, בלי לעצום עין. רבי שמעון, כל רגע לנצל, לשאול אותו עוד שאלה, ומה הפירוש הזה, ומה הפירוש הזה, ומה עוד, והוא יספר לי, ויספר, 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 ואני לא אגמור, ואני לא אסבע. והוא יישב איתנו יומיים, אנחנו נרגיש את זה כמו דקה וחצי. תאר לך שיבוא משה רבנו, זה פחד, פחד אלוקים. זה מדהים, ואני לא מגזים. תדעו לכם שהיה הגאון מהרשדם, מהרשדם, ראשי תיבות, מורנו הרב רבי שמואל דה מודינה. זה גאון עצום שהיה באזמיר, בטורקיה, לפני 400 שנה. מהרשדם, פוסק עצום, גאון אדיר. והמהרשדם ביקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לו יום אחד, תראו לכם לפני 400 שנה, איזה איש קדוש, ייתן לי, ריבונו של עולם, יום אחד, את ההרגשה של יראת שמיים שהייתה לתנאים או לאמוראים, לחכמי המשנה או חכמי הגמרא, שחיו לפני 2000 שנה, ולא ענו לו בשמיים. הוא עשה עוד פעם ועוד פעם לשאלת חלום, אמרו לו, אתה לא תוכל לחיות אפילו רגע. אתה, עליו הם מדברים. בסוף הוא המשיך להפציר, בסוף הוא ביקש את של הרמב״ם. הרמב״ם היה לפני 800 שנה, 750, 800. מהרשד"ם לפני 400, הבדל של 400 שנים באמצע. אמרו לו, אתה גם לא תוכל. אמרו לו, תנו לי את זה רק יום אחד. אמרו לו, לא, אתה לא יכול. אמרו לו, אני אתן לך את זה שעה, שעה, רק שעה, שתרגיש איך הרמב״ם ידע את הקדוש ברוך. איך הוא פחד מהקדוש ברוך. ובא לו, במשך היום יושב לומד, פתאום בא לו פחד, מרוב הפחד הוא התחיל לרעוד. הוא לא היה יכול לדבר, לא היה יכול ללמוד. עד שתלמידו כותב, מרוב הפחד הוא נפל מהספסל להשתתח על הארץ במשך שעה שלמה. ואם לא היו לוקחים לו את היראת שמיים של הרמב״ם, עוד מעט הוא אומר שמרוב פחד הוא היה מת. המושגים שלנו הם מאוד מאוד רחוקים, כי אנחנו מאוד, הדורות הולכים ויורדים, וככל שיש יותר גשמיות, אנחנו מתרחקים מענייני הרוח, מהבנה איך הם הבינו. לא בחינם, רואים הרמב״ם חיבר כזה חיבור ענק, שאת כל התורה כולה כתב אותה בתוך 14 חלקים. תתארו לכם, מתקופתו ועד ימינו, יושבים פרשנים, וזה אלפים, ולא אלפים, עשרות אלפים פרשנים. ומחברים פירושים וחולקים לדבריו ומסבירים את דבריו, ודבריו כל כך פשוטים וקשה להבין את העומק שלו. זה לא סתם, חכמי ישראל שהיו בדורות הראשונים היו כל כך דבוקים בקדוש ברוך הוא, עד שהם השיגו תורה משמיים. זו חוכמה נפלאה מאוד, זה יראת השם. זה לא דבר פשוט שאדם זוכה לדבר, לרוחניות, למדרגה כזאת. יוצא שלזכות ליראת שמיים צריך לזה מדרגה. זה היה מהרשדם שאמרנו, איך זכה ליראת השם. עכשיו, משה רבנו, נחזור לעניין של משה רבנו. משה רבנו היה בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. לא כתוב שהוא לא הצטרך לאכול, לא. שמשה ישב בהר אמר, מה? הקדוש ברוך הוא מלמד אותי תורה, ואני אגיד לו, הגיע שעת הצהריים, אני צריך לאכול? רבנו. משה רבנו היה בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. לא כתוב שהוא לא הצטרך לאכול, לא. שמשה ישב בהר אמר, מה? הקדוש ברוך הוא מלמד אותי תורה ואני אגיד לו, הגיע שעת הצהריים, אני צריך לאכול? הקדוש ברוך הוא מלמד אותי תורה ואני אגיד לו, מאוחר 11 בלילה כבר צריך לגמור? אין! אז ישב ולמד יום, יומיים, שלושה, ארבעה, הוא לא ישן, הוא לא אכל. וואי, מה קרה פה? ואז כל המלאכים נבהלים, כל המלאכים באים ורואים, איך זה יכול להיות? בן אדם יכול ככה להחזיק מעמד? אמרו לה, הקדוש ברוך הוא, ובעצם מגיע לו, מגיע לו, מיד הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח, האמת הוא היה יכול למות אחר כך, יכול להתבטל מהעולם, גם אז היה נשאר למעלה, לא יורד יותר. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח, והחזיק מעמד 40 יום ו-40 לילה. אבל לא שזה ניתן לו במתנה ואיזה הוקוס פוקוס הוא עשה והוא יכל לחיות 40 יום ו-40 לילה בלי לאכול בלי לשתות, לא, זה לא זה, זה לא חוכמה. החוכמה היא בשר ודם יכל להתעלות להגיע למדרגה כזו נפלאה. אתם רואים מה זה מעלה של טוב. ורבותיי, כתוב בתהילים, כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך. מה זה כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך? הגמרא שואלת, האם יש דבר יותר מחיים? אתם יודעים שהתורה שלנו נקרא תורת חיים. למה התורה שלנו נקרא תורת חיים? כי הדבר הכי קדוש בעולם, רבותיי, זה חיי אדם. תראו שאין לנו חמור יותר משבת, שמי שמחלל שבת בפרהסיה, לא עלינו, יוצא מכלל ישראל. ובכל זאת הגמרא אומרת שאם אדם יש לו ספק פיקוח נפש בשבת, מחללים עליו את השבת. למה? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. אתה תשמור שבת בתנאי שתוכל גם שבת הבאה לשמור. אבל אם אתה תגיד אני שומר שבת ואתה רואה בן אדם לפניך מאבד את ההכרה או הולך למות, ותגיד לו אני שומר שבת, זה לא נקרא לעשות את השבת, כי האיש הזה שבת הבאה לא יישאר בין החיים, לא יוכל לשמור שבת הבאה. או כמו שכתוב, וחי בהם, אלה הדברים אשר עשה אותם האדם, וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. קדושת החיים היא קדושה עצומה. אז איך דוד המלך אומר שכי טוב חסדך מחיים? אנחנו יודעים שכל העבירות שבתורה, אם אומרים לו לאדם, או נהרוג אותך או תעבור, יעבור ולא יהרג. יגידו לו, או מקבל כדור בראש או יאכל בשר חזיר, יאכל בשר חזיר, מה יעשה? אבל יש שלוש עבירות שאם אומרים לו לאדם, או נהרוג אותך או תעבור, יגיד, תהרגו אותי ולא עבור. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. עבודה זרה, אם אומרים לו להשתחוות לפסל או לעשות עבודה זרה, כמו שהיה בכל דורות השמד, כי עליך עורכנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה, יהרג ולא יעבור. או אומרים לו, חלילה יחטא באיזה עבירה של עריות מהתורה, יהרג ולא יעבור. או אומרים לו, או תהרוג אותו, או נהרוג אותך, יהרג ולא יהרוג. ואפילו שהשני זקן, חולה, גוסס, הולך למות, אסור לקטול נפש מישראל. זו עבירה חמורה מאוד. אז איך דוד המלך אומר, כי טוב חסדך מחיים. זאת אומרת, התורה שלך שהיא חסד, יותר טובה מהחיים. תסבירו כך. המדרש אומר, בואו תראו איזה זכות יש לנו. מלך אחד, שתי אומנים עשו לו טרקלין יפה. הוא ביקש לעשות אולם קבלת אורחים בארמון שלו, יפהפה, מקושט, ממורק, מרוהט. באו שני אדריכלים, ציירים מומחים, קישטו, תכננו במשך שנה שלמה את הארמון של המלך. טוב, סיימו את המלאכה, ואז המלך אומר, כמה ימים עבדתם? לא שנה שלמה, 365 ימים. אמר להם, מגיע לכם 365 דינרי זהב לכל אחד. בסדר. שאל אותם, איך אתם רוצים את זה? באיזה צורה לשלם? כסף, צ'קים, לא היה אז. מה? אומר לו, אני מתכוון בבת אחת, בתשלומים. באחד אמר, המלך, תן לי את הכל בבת אחת, אני אשמח מאוד. 365 דינרי זהב, לא ראה בחיים שלו דבר כזה. דינר זה דינר, זה למעלה מ-100 גרם שוקל דינר זהב, 365 כאלה. טוב, לקח אותם, מודה למלך, ברך אותו והלך. בא השני אמר, אדוני המלך, לא, סליחה, אני רוצה משך שנה, כל יום אחד, ביקשת, זה זכותך. אני אמרתי איך אתם רוצים, איך שאתה מבקש, זה כבקשתך. בא בן אדם הזה שכל יום בבוקר, איך שהמלך נכנס לטרקלין שלו, קבלת קהל אחד משמונה בבוקר, הוא כבר ב-8:00 בדלת. פותחים, דופקים, מי הראשון? זה האומן הזה. נכנס, שלום אדוני המלך, מברך אותו, אני שואל אותו מה שלומך, הוא שואל את המלך, המלך מורה לשליש שלו, תן לו דינר זהב, רושמים, חותמים, אומר תודה, אומר עוד כמה מילות נימוס והולך. כל יום דקה. עברו 10 ימים, יום אחד יושבים שם השרים, המלך, מה זה צריך להיות כל יום האיש הזה? טוב, הוא עבד אצלי, הוא שואל אותו, תגיד לי, לא היה לך מה לעשות, לבקש כל יום דינר זהב, אתה תיקח בשביל חודש מראש, אותו בסוף החודש תיקח בשביל חודש העבר, מה העניין הזה? אז הוא אומר, אדוני המלך, אדוני המלך, אני אצלי זה לא דינר זהב שאני, אני יודע שכסף נקרא זוזים, הגמרא אומרת למה שמה זוזים? שזזים ממקום למקום כל הזמן בתנועה, תראה כל הזמן מה יש ביומן הכלכלי, שם קוביות כאלה, עולה, יורד, יורד, עולה, כל זה מי ששת ימי בראשית ועד היום, וזה ימשיך ככה, עושים כל מיני מדדים, מדד הבנייה, מדד הזה, כל הזמן מודדים, מודדים שאין להם מה למדוד, עולה יורד כמו מזג האוויר. אז זה נקרא סוזים, זה לא בשביל זה אני בא לפה, אני בא לראות את המלך, יש לי רשות, זה הזדמנות, עשיתי את המטבע הזה אמצעי ולמלך לבית להיכנס אצלו, לראות אותו, לברך אותו, להודות לו ולצאת. אומר זה מה שאמר דוד המלך ריבונו של עולם, ואם לא היה מה שגזרת עלינו להתפלל רק בשביל שנזכה כל יום לבוא לבית הכנסת ולו לעמוד לפניך דקה, שתיים, שלוש בתפילת העמידה ולהגיד השם שפתי תפתח ולהגיד את התפילה, זה מספיק לי. אני לא צריך אפילו את הזהב, הייתי מוותר עליו, הייתי מוותר על הכל, עצם זה שיש לי זכות לדבר אליך, כי טוב חסדך מחיים. זאת אומרת, החסד הזה שנתת לי להיכנס אליך לבית הכנסת, כי טוב יום בחצריך, מחיים, מעצם החיים שאתה נותן לי, שפתי ישבח אותך, שהאדם ישבח את הקדוש ברוך הוא. תראו, נחזור לפרשה. והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים. כל הפרשים עומדים על זה, 100 שנה, 20 שנה, 127, בקיצור, לא יותר קל, זה מסבך אותנו, והפסוק גם מעריך, הרי כל אות ואות בתורה יש בסיבה. אז הפרשים אמרו פירושים שונים, ראשי שם במקום אמר, יש פה עוד רעיון אחד, הגאון חידה כותב, הוא אומר, הצדיקים לא היו נהנים מהעולם הזה סתם בלי סיבה, לא, נזהרים בעולם הזה לאכול, לשתות מה שהגוף צריך, צורך קיומי בלבד, ולא פסיק אחד יותר ולא הנאה אחת נוספת, את הכל רוצים שם בעולם האמת, פה ליהנות מה שצריך. עכשיו בשנה יש ימים שאומרים בהם תחנון, יש ימים שלא אומרים בהם תחנון, למשל בשבתות לא אומרים תחנון, ראשי חודשים לא אומרים, חגים לא אומרים. אומר הרב חידה, ידוע שהחסידים היו נזהרים, לא אוכלים בשר ולא שותים יין ביום שאומרים בו וידוי תחנון, רק בשבתות, ראשי חודשים, חגים, או למשל חודש ניסן לא אומרים אז תחנון, אז היו אוכלים בשר שותים יין בימים האלה. אומר, והיו חיי שרה, חיי שרה, שרה חייתה בעולם, איך אומרים היום ברחוב? נו, איך הוא חי? עשה את החיים שלו. אומר התורה, תראה, והיו חיי שרה, שרה אמנו כמה חייתה בעולם. כל יום זה כמו שנה, 100 שנה ו20 שנה. תספור את הימים, בשנה רגילה, שנה שלנו, של 12 חודש, חודש יוצא 29 יום, חודש 30 יום, זה הולך לסירוגים בדרך כלל, יוצא 51 שבתות בשנה יש לנו, 51 שבתות. אז פה 51 שבתות, אחר כך ראשי חודשים, הרי יש חודש עם שני ראשי חודשים, חודשים אחד חוץ מראש השנה, 16 ראשי חודשים יש. תיקח לך אחר כך את החגים שהם, בוא ניקח את החודשים, בתשרי יש 10 ימים, איך 10 ימים? זה 8 ימים של סוכות עם שמיני עצרת. ושני ימים של ראש השנה, הרי זה עשר. אחר כך בכסלב יש לנו, כסלב טבת זה שמונה ימי חנוכה, שלא אומרים בהם תחנון. ניסן, יש לנו שם 30 יום, חודש מלא, זה לא אומרים בו תחנון. עוד יום אחד באייר, עוד יומיים בסיוון, זה שבועות, הרי יוצא יומיים בחוץ לארץ, פה עושים יום ואיסרוחן. ואז אתה מחבר את הכל, ניסן, אייר, סיוון, כל החגים, יוצא בדיוק 120 יום בשנה, שלא אומרים בהם תחנון. זה והיו חי עשרה, 100 שנה ו-20 שנה. מה עושה עוד 7 שנים? יש שנה מעוברת. שנה מעוברת, אחת לשנתיים או שלוש, עושים שני אדרים. אדר ב', ואז נוספים עוד 7 ימים. למה 7 ימים? 4 שבתות, ועוד יומיים ראש חודש, ויום אחד פורים קטן. זה פורים קטן. אז עוד 7 שנים, אלה שני חיי שרה. אלה החיים שהייתה אוכלת בשר, נהנית מהעולם. שאר הימים, רק לחם ומים, מה שצריך לצורך קיום הגוף. כי צדיקים לא רוצים ליהנות מהעולם הזה, כלום. לא היה אותם, היה באו כאן לעשות תורה ומצוות ומעשים טובים. כתוב עוד דבר אחד, לפני שנסיים. במשנה באבות כתוב, איזהו גיבור הכובש את יצרו. בן זומא אומר, איזהו חכם הרואה את הנולד. איזהו עשיר השמח בחלקו. איזהו גיבור הכובש את יצרו. שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור ומושר ברוחו מן לוחת עיר. המדרש אומר, מעשה היה. ואיש אחד שבא אצל החכם. לא כתוב שם חסיד. ואמר לו, אדוני הרב, 3 נשים יש לי ושלושתם קשות אחת מהשנייה. ואז בזמנם היה מנהגם כאלה שהיו לוקחים כמה נשים. בא אחד, גביר אחד גדול, אמר לו שהוא לקח 3 נשים אבל הם שלושתם קשות. אמר לו, למה? אמר, עושים לי צרות ביום ובלילה ואני לא יכול עליהם. אמר לו, תגרש אותם. אמר, לא יכול, הכתובות שלהם, כל אחת איזה כתובה, 0.5 מיליארד, מאיפה אני אביא? אמר לו, טוב, תחיה איתם בשלום. אמר, לא יכול. מה הסיבה שלהם? אמר לו, תגיד לי, מה שמה? אמר, אגיד לך הרב, אחת הראשונה שמה גברת קנאה. איך קוראים לה קנאה? אמר לו, מה היא עושה הקנאה הזאת? מה היא זה? אומר, זאת כל יום תלתה את הכתובה שלה במסגרת בכניסה. רק אני בא הביתה. ערב טוב, אומרת לי, די בא לך, תסתכל מה כתוב שמה. מה כתוב שמה? ואנה אפלח ואזון בסייעתא דשמיא, בממרא בסייעתא דשמיא, אפלח ואזון ואפרנס ואכלכל ואסובר יתיחי כהלכת גוברין יהודאין. חכה, אני מתרגם. כהלכת גוברין יהודאין דפרחין ופרנסין וזנין יתשרון בקושתה. כלומר, אני מקבל עליי, זה כמו בנדר הוא מקבל, אבל בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם לעבוד, לחלקל, לפרנס. יש הבדל, לפרנס זה אוכל, לחלקל זה גם הוצאות ביגוד ודברים אחרים, ולקשט ולהלביש ולהנעיל ולעשות. איך? מה הרמה? מה הרמה? יש רמה ממוצעת של אותה עיר. כי אחד גוברין יהודאים לפלחין וממזנים ופרנסים וצלחון בקושתה. אז אני קונה לה, אז היא כל יום, אז אני אומר, בסדר, מה העניינים? אומרת, יש עכשיו ראיתי איזה סמלה כזאת וחליפה כזאת וכובע כזה ונעניים כאלה, ואני רוצה שתקנה לי. טוב, קונה. מחרד היום חושב, די, סבחי, ותראה לו מה קנתה. לא, דרבנה, כמה? יש מכשיר חשמלי כזה, מכשיר לבית, מכשיר לגן, מכשיר לגננת, מכשיר לזה, צריך לקנות. קונה. אחרי שנה, עוד הפעם, מה קרה? אומרת, לא, זה יצא מודל חדש. למה? קוראים לה גברת קינה. אתה לא יודע, אני קוראים לגברת קינה. יש השכנה שלי קמתה כזה, אני לא יהיה פחות ממנה. אומר, וככה היא גמר את כל חייו. אה, לא טוב, זה אחת. מה עם הגברת השנייה? וואו, 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 וישאל. מה השנייה? אמר לו, קוראים לה גברת תאווה. מה זה תאווה? אמר לו, זאת, וואי, 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 וואי. היא לא יכולה לשתוק אם אני לא ממלא את הענק שלה כסף, אבל כסף גדול, לא כסף קטן, משטרות עם מספר הרבה אפסים, הרבה, בפנים עד הסוף. אומר, טוב, אתה ממלא, מה קורה? אומר, הולכת קונה. אומר, נו, מה קורה בערב? אומר, הבעיה שהיא קנתה ארנק עם חלק פנימי עשוי גומי, ואז כשאני ממלא היא אחרי זה מותחת אותו מבפנים וחצי ריק. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. הוא שואל אותה מה זה, אומרת, אני קוראים לי גברת תאווה, תאווה אין חצי. אם אדם רודף תאוות, אין איזה סוף, כי כמה שהוא יתאווה עוד הוא יוצא עוד. ואמר שלמה המלך, דבש מצאת איכות דייקה, פטיס בעינו ועקה אותו. אומר לו, וכל היום וכל הלילה מבקשת עוד ועוד, כמה שאני נותן לה רוצה עוד. טוב, מה עם הגבר? אולי גברת השלישית נוכל למצוא לה תקנה. אומר לו, זאת היא גברת כבוד קוראים לה. מה כבוד? אומר, זאת כל מקום רוצה להיות ראש. אני הולך לאיזה אירוע, יש שם נשות העשירים, היא צריכה להיות כמותם, לא פחות מהן. אני הולך לאירוע אחר, יש שם נשות הרבנים החכמים, אז הם מדברים שם חוכמה, דברי תורה, או איזה פילוסופיה, או איזה ספרות, הכל היא צריכה לדעת, הכל היא צריכה להיות שם ראש. אני הולך נשות העשירים בעלי הממון, היא צריכה להיות שם ראש. מיוחסים ראש, יפים ראש, בכל דבר היא רוצה להיות ראשונה. עכשיו אין הכוונה זה רק נשים, זה האדם, הגוף שלו, הנשמה נקראת גבר והגוף אישה. אם אדם רודף קנאה, אין איזה סוף. אם אדם רודף תאווה, אין איזה סוף. אם אדם רודף כבוד, אין איזה סוף. זה לא רק לעולם הבא מאבד אותו, גם בעולם הזה, כי אחרת הוא צריך להתחיל לגנוב, או שחייו מרים, אף פעם לא שמח, אף פעם הוא לא רגוע, הוא כל הזמן רוצה עוד, הוא רוצה עוד. הקנאה, תאווה והכבוד הוציא את האדם מן העולם. אז הוא אומר, אני רוצה לגרש אותם. מה זה את המידות האלה? הרב תעקור לי אותם. אמר לו, לא, המידות האלה נבראו לטובה, רק האדם משתמש בהם לרעה. קנאה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אם לא הייתה קנאה בעולם, אף אדם לא היה רוצה, הרמב״ם אומר, לא היה רוצה להתחתן, לא היה רוצה להביא בנים, לא היה רוצה לעשות כלום, לא היה רוצה להתקדם בחיים. זה שהוא רואה את חבריו מתקדמים, גורם לו, נותן לו מוטיבציה להוכיח את עצמו. לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אומר הרמב״ם, כמה טוב היה אם האדם הראשון היה לבד, לא הייתה לו את חווה, אז היה יושב בגן עדן עד היום לנצח נצחים. אומר, יופי. אבל מה היה קורה? איפה יש מוטיבציה? שאדם, אומר הרמב״ם, אדם נגיד יוצר, יצרן, הוא מייצר כלי, הוא עושה שולחן, הוא עובד כל כך קשה. מה הסיבה שהוא עובד קשה? תראו, הרמב״ם היה פסיכולוג גדול. הוא אומר שדבר אחד, שכשהוא ישלים את זה, יבוא איזה בן אדם ויגידו, באמת כל הכבוד. של השתי מילים האלה, הוא יעבוד שנה. האדם אוהב שיש לו חברה. האדם נולד להיות בחברה. לא טוב להיות האדם לבדו. ועשה לו עזר כנגדו. בכל דבר צריך איזה עידוד, איזה מילה טובה שהוא יקבל. זה הקנאה. התאווה, תאווה נבראה לדבר טוב. יש לנו תאווה לאכול בשבת, עונג שבת. תאווה שאדם מקים בית, נושא אישה, מביא ילדים. אם לא הייתה תאווה בעולם, לא היו רוצים כלום לעשות. תאווה לבנות בתים, לסלול כבישים, לבנות ערים. הרמב״ם אומר, לא היו משוגעים, לא היה עולם. כי מי משוגע ללכת להשקיע את כל החיים שלו לבנות עיר שלמה ואחר כך למות ולהשאיר אותה שיבוא אחריו, ומי יודע אם לא יקללו אותו גם. אלא מה? הוא עושה את זה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא, שכל אחד ייצור, שהעולם ירוץ, העולם יתפתח, העולם יתקדם. אבל מה אנחנו עושים? לקחנו את זה בצורה קיצונית ונכנסנו למתחים בגלל זה. זה לא נכון, זה לא תרגוע, זה נברא לטוב, תשתמש בזה קצת, יחוז מזה ומזה אל תנח ידך. לא לגמרי להיות קיצוני לצד אחד. והכבוד, או הרמב״ם אומר שאם לא היה כבוד העולם רובם היו גנבים. אם לא היה כבוד רובם היו נועפים. אנשים מפחדים, מתביישים, הבושה עוצרת, משמשת בלם לאדם. הוא אומר, מה אני אעשה? אם לא היה עניין של כבוד, אז לא אכפת לכל אחד, יושב בבית צוהר, אני אעשה ככה, אני מצפצף על העולם. אבל כשיש כבוד, זה עוצר. אז יש בדברים האלה דברים חיוביים, אבל אסור לנו להשתמש בהם באופן שלילי. זה שאמר דוד המלך, כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחונך. ויהי רצון מלפני אלוהי השמיים, שרחם עלינו ועל ישראל, ויגזור עלינו גזרות טובות, ויתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, במהרה בימינו אמן.
אמן.